שלום, צופים יקרים. שוב אנחנו בתוכניתנו, אורות התשובה. והפעם עם דני שרחתן. איש צוות במכון מאיר. אורות התשובה, בבקשה. חוזר אליך חזרה כמו בן. נדמה לי שאין דבר קשה יותר מאשר להגדיר את התפקיד שלך במכון מאיר. הייתי יכול לחשוב שאולי התפקיד שלך הוא אב בית. אב בית במובן הפשוט. אולי בכלל אתה חבר טוב של התלמידים. בינינו לפעמים אתה יכול אולי אפילו להיות רב. אתה נותן שיעורים פה. מי אתה בעצם? מה התפקיד שלך במכון מאיר? ולמה כל כך קשה להגדיר אותו?
שאלה קשה, אבל אני חושב שהתפקיד שלי במכון מאיר זו חליפה שאני לא הייתי יום שתפרתי לעצמי, אבל המציאות תפעה לי את היחד, ביחד, המציאות ואני ביחד תפענו חליפה שהיא תואמת לאישיות שלי אולי. כמו מצד אחד, ליבי נתון בעניין של החוזרים בתשובה, גם מצד הרקע שאני מגיע ממנו, גם בעצמי, עברתי מסלול במכון מאיר, וגם הניסיון, כל מה שעברתי במכון. ומילא, התפקיד שלי הוא לא מוגדר. הוא שייך להרבה תחומים בקשר עם התלמידים. מה שחשוב זה הקשר עם התלמידים שמגיעים למכון, וזה התפקיד שלי, הקשר. זה יכול לבוא לידי ביטוי בדאגה לחדר, מפתח לחדר הוא צריך לקבל ממני, בדאגה לחברותות לפעמים, בדאגה לבעיות שלו, אוזן קשבת, בארגון החתונה שלו, בארגון דברים במכון, פעילויות, טיולים, כל מה שצריך אני שם, משתדל להיות שם.
אני חייב לומר שאני מסתכל על העבודה שלך, ואני צופה לא מעט, כי יש מה ללמוד מזה. לפעמים אני לא מקנה בך, זה עבודה קשה, ואני אומר לך את זה מפורש. המשיכה שלך לפעמים לתחום הזה, נראית כמו איזה סוג של התמכרות. זה לצעוק קשה לי, קשה לי, ולהישאר בתוך התמונה. תסביר קצת יותר את ה... מה המשיכה אל הסנה? הסנה הבוער ולא הוקה אל הסורה והראה.
אני... זה יומרני מדי, אבל... לימדונו שבעלי תשובה הם אנשים כנים ואמיתיים. ליבי שם, ליבי עם כל נושא התשובה בדור. שם ליבי. ואני... זה דברים שהם לא... אני לא יכול לבלום את עצמי בדברים האלה. כל תחום שידברו על תשובה, אני מרגיש את עצמי נסחף לשם ונשאב. וממילא, אני שם. אז הצעקות של כואב לי וקשה לי, הן צעקות טבעיות של אדם, שבכל אופן אני בן אדם, מעבר לכל הדברים עצמם. אבל אני שם, כי צריך להיות שם.
שתף אותנו קצת ברקע שלך. ברקע היסטורי. מאיפה צצת ועלית? מאיפה הגעת למכון מאיר, דני? איפה היית? עד לפני 32 שנה?
במקור אני מקריית גת. ההורים הגיעו עולים חדשים לקריית גת עוד בשנות ה-50, שקריית גת הייתה מעברה, וגרנו במציאות כזו, משפחה עם הרבה ילדים. אבי, התיידמתי מאבי בגיל צעיר, ומשפחה קשת יום. גדלנו בקריית גת. ועברתי את כל המסלול של בית ספר ותיכון בקריית גת, תיכון בחינוך המכונה לא דתי. כשהבית הוא בית מסורתי, עושים קידוש מהסרטים, בזמנו היה פעם סרט בערבית, אז היו משלבים את הטלוויזיה עם הקידוש. ששומרים על סמנים מסוימים של חגים, אבל לצערי במעשים הפרקטיים לא היינו קשורים לעולם של תורה. אחרי זה ירדתי עם אחי לעבוד באילת עוד לפני הצבא. היה לי אח שהיה לו עסק שם באילת. עבדתי איתו בעסק איתו. ותוך כדי הצבא המשכתי לשמור קשר עם אילת. ובאופן טבעי אחרי הצבא הלכתי להתבסס איתו ביחד באילת. התוכנית הייתה להקים עסק גדול יחד איתו. כשאני הולך לגבות באוניברסיטה, ומקימים עסק בנושא של קירור.
איך מכל זה צומחת תשובה? הרי שאנחנו חוקים משם עדיין.
אז זהו, אז התהליך עצמו התחיל בצבא עצמה, במגע עם קצת עם דתיים.
מגע עם דתיים.
כן, מגע. ואחרי זה יותר באילת. השהות שלי באילת יצרה את ציצים מאוד מאוד גדול. נפגשתי עם קומונלית של בני עקיבא, תוך כדי מציאות שראיתי שם נערים, מסובבים שם באילת עם לפידים. שאלתי מה זה. והסבירו לי מה זה, והנה הקומונלית, ונוצר קשר בינינו, לא, קשר יותר בצד של הדת. והיא הודיעה לי שיש שם מכון מאיר באילת. אז פעם בשבוע הייתה הרצאות, היו הרצאות של רבנים שהגיעו מהצפון. הלכתי, ופתאום אתה קולט עולם שאתה חושב שאתה קרוב אליו, אבל ככל שאתה מעמיק יותר, אתה מתברר שאתה מאוד 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 רחוק, ולא יודע מה הוא. ומלא עצימה הולך וגבר. אחרי זה ביקורים, בישיבת מרכז הרב, ו...
הגעת לכאן. היית יכול להיות כמו רבים מבעלי התשובה שגומרים פה את חוק לימודיהם, וכל אחד הולך לו ליישוב, זה הולך לקרמו, זה לזיתו, ובחרת בדרך אחרת. לקשור את גורלך באופן, הייתי אומר, כפשוטו אגב, עם מכון מאיר. מה הייתה נקודת הזמן שקיבלת את ההחלטה הזו?
עוד הזמן הייתה כשהחלטנו אשתי ואני להתחתן. היו כמה פגישות מעטות בינינו לפני החתונה. אחרי פגישה אחת החלטנו על חתונה.
איזה דורות. אני פגישה שנייה דני.
והלכנו, הלכנו לכותל, החלטנו ללכת לכותל. אני פניתי לעזרת גברים, אשתי פנתה לעזרת נשים, ואמרתי בליבי, בתפילה לקדוש ברוך הוא, תן לי לעזור לבעלי תשובה. לא יודע למה, כך ביקשתי.
איזה גילוי. איזה לא שמעתי מעולם.
כן.
זה חשיפה ראשונית בכל כלי תקשורת שהוא.
אמרתי, אני גלוי, אני לא מסתיר.
איומן.
לקדוש ברוך הוא, בלעה משאלותיי.
וואי, מרגש. ממש מרגש. טוב, מכיוון זה כבר נודע ברבים, יותר מהפתלטה, אז מותר לספר את הסיפור הזה מכאן ולהבא. בעצם איך אתה קיבלת את ההחלטה הבאמת גורלית הזו, ברוך השם, אשרינו שזכינו. דני, מכון מאיר, סליחה על הבוטות או על השוואות, איך היית מכנה את זה? האם זה חדר התאוששות? האם זה חדר טראומה? האם זה חדר מיון? אולי זה בכלל מחלקות? אולי זה חדר הנשמה? אולי זה חדר בידוד? מה זה המקום הזה?
אמר לי מורי ורבי פעם משפט שקחתי אותו אליי. הוא אמר, לא חוזרים בתשובה בשלשות. ואי אפשר לקטלג את הבעלי תשובה כסוג אחד, כזן אחד, כמקשה אחת. יש פה אף גווניות מאוד גדולה. ולכן, כל מה שאמרת, מקולל יותר מזה. יש פה אנשים שבאים פה להצצה רק. יש באים פה אחרי... מהלך של חיפוש מאוד גדול. יש אנשים שבאים לפה אחרי שכבר החליטו וכבר גמרו עומר בליבם, חלקי מצוות. יש כאלה באים גם מישיבות אחרות. מגוון מאוד מאוד גדול. וחנוך לבעל תשובה על פי דרכו.
אבל בכל זאת תנסה להסביר לי באיזה מובן, מניסיונך, באיזה מובן מכון מאיר הוא חדר טראומה למשל. תן דוגמה. ניסיון שלך, ממפגש עם בעל תשובה. באיזה מובן הוא חדר טראומה, חדר הנשמה?
יש הרבה הגדרות לבעלי תשובה שבהתחלה הם רואים את האור הגדול, וההתלהבות בהתחלה מאוד גדולה. ואחד התפקידים שאני רואה בהם, לנסות, חמתי ביום הורים להורים, תפקיד שלי, הרבנים שמים ג'ק ורואים את החבר'ה בטיל לגבעים מאוד גדולים, תפקיד שלי רואה אותם לקרקע. ובעל תשובה בהתחלה בא עם מלון... מנוע סילון בגבעים מאוד גבוהים, ואני צריך, במלוא כובד משקלי, להוריד אותו לקרקע, אלא יום-יום, אלא לא לאבד את הטבעיות של החיים, את הקשר עם ההורים, שזה מוטו מאוד חשוב פה במכון מאיר, שהתשובה שלנו היא לא מנותקת מההורים, אלא ההפך, היא מחזקת את הקשר. יום אחד פגשתי, הגיע למכון בחור, שיצאתי לצלוע להורים, אז הוא אמר לי, אני כבר שנתיים לא בקשר עם ההורים. הוא היה אדם חסון, נתתי לו נגיחה בכתף, ואמרתי לו, התפקיד שלי, אחזיר אותך להורים. לא הכיפה, אתה חוזר להורים. אם אתה שומע אותי על קשר, זה התפקיד שלי בחיים. והוא בא אליי אחרי חצי שנה, ואמר שהוא נסע הביתה, דיבר עם אבא שלו, אבא שלו נתן לו נשיקה ובכה. אמרתי, ולו זה זכרי. אז כי כמו שאנחנו מתחנכים, הטבעיות של התשובה היא גם, חלק בתשובה זה הקשר עם ההורים, זה לא, זה תשובה. זה לא משהו מתמקד ב-4-5 מצוות, אלא מכלול שלם של כל החיים. התשובה כוללת את כל תחומי החיים.
אפרופו נגיחה וצ'פחה, אני לפעמים מסתכל עליך באמת, בקבלת הפנים שאתה עושה לתלמידים במשרד, לפעמים ככה מרחוק, אתה אולי לא רואה אותי, אבל אני חרד קצת אחרי הנגיחות האלו והמכות האלו, אבל אתה תמיד יוצא מזה בשלום.
אני יכול להגיד בכלל קיצוני.
מה התורה שלך בדבר הזה?
אני יכול להגיד בכלל קיצוני.
בזכות מה? אתה לוקח תלמיד חדש שלא פגשת מעולם, ואתה מביא לו מכה כמו שהוא לא קיבל מאף אחד, אולי אפילו מסונף. ואחרי זה הוא אוהב אותך.
לפעמים המכה היא מאוד, היא לא דווקא פיזית, היא מכה של דברים. ברוב המקרים, אני לא אגיד שאני מלאך, יש גם כישלונות, יש גם מצבים שבהם אני עובד גבול הטעם הטוב. נעשה על זה תשובה, אני מקווה. אבל פעם אמר לי חבר במכון, כשהגיע למכון, אמר לי, אם לא הייתי אוהב אותך, הייתי הורג אותך.
בוא נחזור לזה.
הכנסתי אותו למשרד, עוד דברים כדורבנות, כי רציתי את טובתו. היום אנחנו חברים בלב ונפש, אבל הדברים היו, הם לא שומעים את זה מאף אחד. אבל בגלל שאני אוהב אותם, והם מבינים שזה נובע במקום עמוק של אהבה, אני מרשה לעצמי להיות כזה, ואני חי ואין עליי שום צלקות, ושום כפולופים, שום מכות. כי זה נובע במקום אמיתי.
כן. האמת, אני מרגיש שאני עושה לך קצת חיים קלים ביחד לתהליך התשובה שלך. אני לא יודע אם אתה מרגיש את מה שאני מרגיש בעבודה שלי פה. יש לי יסוד להניח שכן. אני רוצה לשאול שאלה. הרבה מהדברים שאני חווה פה עם התלמידים, אני מרגיש שהם עוברים עליי. עוברים עליי. אותו תלמיד שאני מנתח, באותו זמן אני מנתח את עצמי. אנחנו יותר מדי עוסקים בתהליכי התשובה של אחרים, שאלות שלי, כוונו בעצם לעבודה שלך עם אחרים. האם אתה מרגיש שהעבודה שלך עם בעלי תשובה הם בעצם שיקוף של קשיים שאתה עדיין עובר עד היום? האם אתה מוכן מילים אחרות לשתף אותנו? בקושי של תהליך התשובה שלך. להשתמש כרגע, להסתכל על התלמידים כמראה שלנו בכלל ושלך.
אחד התלמידים פנה אליי ואמר לי, תשמע, אתם ראויים להערצה. יש בדרך כלל בצבא, אתה לוקח מסלול של פלוגה, מתחיל את המאה תירונות, הוא במסלול, עוד מחזור אחד, ומשיך לתפקיד הבא שלך. הופך להיות ממה, ממפה וכו'. אתם באו מכון, כל הזמן, לוקחים חבר'ה, מההתחלה, מעבירים אותם, הם הולכים, ואתם חוזרים חזרה לאותו מסלול, ונשארים. אז אני חושב שזה קודם מה שמייחד למכון מאיר, כי פה אנחנו לא, כמו בישיבה, לוקחים מסלול, גורמים איתם תקופה ארוכה עם התלמידים, ורואים פירות. הרבה פעמים אנחנו מתחילים מסלול עם התלמידים, וזה הלוך וחזור עם כל תלמיד. מחדש, עוד פעם, צריך להיכנס. יש משפטים שאני אומר אותם, ובעוד דקה ייכנס בחור, ויגיד אותם משפטים בדיוק, כי הוא בדיוק צריך את אותם משפטים שנאמרו לקודם, וגם לזה שנאמר לפני חצי שנה.
איך זה נוגע לקושי שלך? אז
זה נותן, עוד פעם, זה נותן לי, נותן לי לא להיכנס למצב של התחדשות תמידית. אני כל הזמן מתחדש. כל הזמן, זה כמו שאתה אמרת, אני לא מדבר אל אחרים, אני מדבר אל עצמי. אתה נשאר ענן, הרבה אומרים לי איך אתה, אני מבוגר קצת, כמעט בגילך. אבל אנחנו נשארים פה צעירים, מתחדשים עם התלמידים.
זה בינינו, אף אחד לא שומע, דני. תגיד לי, האם באמת אחד התנאים ההכרחיים לעבוד עם בעלי תשובה, זה להיות ממראי דחוש בינה, אדם כזה שכאשר הוא מדבר לבעל תשובה, הוא מרגיש את השאלה שהוא מפנה אליו, הוא מפנה בעצם לעצמו? זה אחד מהתנאים, אולי יש אחרים חשובים לא פחות, במילים אחרות, מה עם התנאים ההכרחיים לעבוד עם בעלי תשובה? את הפעולה שאתה עושה הרבה יותר מני, אני הצטרפתי ב-18 שנים האחרונות. מה עם התנאים?
אני חושב, אני אספר סיפור. היה איתנו פה, זכינו, אבל לא המשכנו לזכות כי הוא לא איתנו היום. היה איתנו יהודי בשם אבי יגיאל, זכר צדיק וקדוש לברכה. והוא סיפר לי חבר שיום אחד הוא למד איתו. ותוך כדי לימוד, הוא סיפר לו על קשיים שלו. והם ישבו, שניהם סטנדר עם הפנים, באותו כיוון. בשלב מסוים הוא מפנה את הפנים שלו אל הרב יאיר, ראש הרב יאיר בוכה. הוא הבין שהרב יאיר מזדהה עם הכאב שלו. הוא חי את הכאב שלו. אז אני חושב שזה מה שצריך להיות. אמו אנוכי בצרה. אם אנחנו לא יכולים לעזור לאדם, אנחנו לא צריכים לבוא כמורמים מעם, נמצאים שם בפסגת ההר, ומודיעים לכולם, בואו אלינו. אלא אם אדם לא נמצא, אם האדם עצמו באותם קשיים שלו, אז חסר פה העיקר. וסיפר לי הרב אלישע בשליצקי פעם, שהגיע יום אחד אלוף הארץ בפינג פונג, לרב צבי יהודה הביתה. רב צבי יהודה, שרים אוזנים ומלכים שוחרים לפתחו, רב צבי יהודה שעתיים ישב ודיבר עם צבי שטיין, קראו לו אז, אלוף הארץ בפינג פונג, על פינג פונג. ויגידו, נו, לא, רב צבי יהודה, זה היה כל עולמו. ומהנקודה הזאת מתחילים לאחוז ולהתחיל להתרומם. אתה לא יכול לבוא אליו עם דברים אידיאליים גדולים, שכל עולמו זה הפינג פונג. אז אני חושב שזה הדגם שלנו פחות או יותר, להגיד שאנחנו נמצאים שם יומרני מדי ולא אמיתי, בשאיפה לשם, כן.
וואו. בעקבות דבריך התחדש לי פשט בפסוק, אמו אנוכי בצרה, רק מתוך כך החלצהו, ואחבדהו, אגב, אחבדהו בעיניו, בעיני עצמו, והראהו בישועתי. תהליך. אבל השלב הראשון, אחרי, אמו אנוכי בצרה. דני, תרשו לי לשתף את הצופים שלנו, בעובדה ידועה מאז ומתמיד, מכון מאיר. אוי לו למי שיקרא לדני, הרב דני. ואני חייב לומר שאתה מצליח בזה. אם אני אגיד לאנשים לא לקרוא לרב, לא לקרוא לרב, הם יקראו לי בכפליים, אני דווקא נהנה מזה. איך אתה מצליח? למה זה חשוב לך כל כך? אז יקראו לך רב. אולי הם ירוויחו מזה.
קודם כל...
להתווסף למירת שמיים.
לא, קודם כל חשוב לי, כי אני משחק אותה ענב. זה כבר טוב. אבל אם נהיה כנים, אני חושב שברגע שהתחילו לקרוא לי רב במכון מאיר, משהו באישיות שלי יחסר, היות ואתה מדבר, אנחנו מדברים על הזדהות עם בעל התשובה, היא ייצור מצב של דיסטנס, ואני לא יהיה דני, ואני לא אוכל לעזור לו. כשאני אשאר דני, אני מסוגל להיכנס, להיות איתו ביחד, ולהתחיל לעלות מעלה מעלה. רב צבי יהודה היה גדול, יכל ממומי האולימפוס עד לפינג פונג.
כבר לא תוכל להיות אמו אנוכי בצרה. ידוע שאהבתך למכון מאיר היא כל כך עצומה, עד כדי כך שאתה גם מרשה לעצמך לבקר. מתוך התוכחה המגולה שבאה מאהבה מסותרת ועמוקה, מה ההמלצה שלך? אולי המלצה אחת עיקרית, להמשך דרכו של מכון מאיר, להעמקת ההצלחה שלנו, הצלחת העבודה עם בעלי תשובה. שומעים אותך. חשוב לנו. מה אתה רוצה לומר בעניין הזה?
אם אמרתי שאין, לא חוזרים בתשובה בשלשות, אז אי אפשר לחסות שכפול גנטי לאדם אחד. אבל אני חושב שבמובן מסוים, הדגם של העיקרון, לא באישיות, אבל של צוות של אנשים שנמצאים פה במכון מאיר, ומלווים את בעלי התשובה לאורך זמן, לאורך היום ולאורך זמן, לדעתי זה הדגם של מנוף יותר גדול, מה שמכון מאיר עושה, ואז הוא יעשה כפל כפליים.
בזה אנחנו נסיים. תודה רבה, דני, על השיתוף. חלק מהדברים, אני חושב שנאמרו פה בתוכניתנו, אפשר לומר, לראשונה. תודה רבה. ולכם, תודה רבה, הצופים. להתראות בתוכניתנו הבאה. שלום.